מאמר שלישי ופסקה י"ח. אמר הכוזרי, כן, המשך הדיון ועבודת החסיד. ולמה לנו כל זה? האין טוב לו לאדם כי יתבודד בתפילתו למען תהיה נפשו זכה יותר ומחשבה פנויה יותר? כן, הרי מה הוא אמר לנו? שתפילה אמיתית היא או תפילה של ציבור, או תפילה של יחיד השקול כמו כל הציבור. למשל, משה רבנו, כשהוא היה מתפלל לבדו, אבל תפילת משה זה תפילה שהיא כנגד כל ישראל, זה כאילו כל ישראל התפלל. או מצאנו בתלמוד על חכם אחד שכאשר לא היו גשמים, התפלל לבדו, אבל ביקש שכל הציבור יתענה יחד איתו, כדי שתפילתו תתקבל. וגם מצאנו לפעמים צדיקים שהיו מתפללים ממש לבדם, בלי שיהיה אדם בעולם שיודע על תפילתם, והם היו מורידים את הגשם. אז אם כך, יש לפעמים גם יחיד שתפילתו שקולה כנגד כל האומה או כל הציבור, אבל זה דבר נדיר. בימינו אין כאלה, אומר רבי יהודה הלוי. מה שלא יהיה, אם כן, עיקר התפילה מוגדרת כתפילה של הציבור. גם סגנונה של התפילה, לשון רבים, רפאי נו, ברכי נו וכדומה. אז אם כך, שואל הכוזרי, שהתפילה הציבורית היא מעכבת את הזכות, את הצלילות של הדעת, את רגשות הדבקות של האדם. האם זה לא חבל? זה שאתם כל כך מקפידים על כך שהתפילה תהיה ציבורית. מה? כשאני מתפלל ביני לבין הקדוש ברוך הוא לבדי, בתנאים שלי ובזמנים שלי ובנוף המיוחד לי, אני יכול לפתח רגשות דבקות הרבה יותר עמוקים מאשר אם אני באופן פורמלי נמצא בבית כנסת שיש כללים לתפילה וכדומה. האם זה לא מייבש במידה מסוימת? זאת השאלה ששואל כאן מלך כוזר. אמר החבר, הנה אתם רואים, הספקנו פסקה שלמה. אנחנו עכשיו עוברים ככה דרך הילוכנו, בהליכה. כן? הגענו עכשיו לפסקה י"ט. האם אנחנו נלמד אותה באותה מהירות שבא למנוע את פסקה י"ח? לכאורה לא, בגלל שהיא ארוכה יותר. טוב, אמר החבר, לא כן, תפילת הציבור יתרון בה מכמה בחינות. זאת אומרת, אבל לפני שיגנס לפרטים, מה היתרון של תפילה בציבור, מה שאופייני זה שדבר השם באומה, בעם ישראל, עובר דרך כלל ישראל, דרך האומה. וזה שונה מאוד ממה שמצאנו בדתות, למשל, שבדתות המושא של העבודה הוא היחיד. מה שאין כן בישראל, שהאלוהות מתגלה דרך הקיבוץ, דרך האומה. יש לנו מגמה, משימה לאומית. אמר לא כן, תפילת הציבור יתרון בה מכמה בחינות. ראשית, הציבור אינו מתפלל על מה שיש בו משום רע ליחידים, והיחיד ייתכן שיתפלל על מה שיש בו משום רע ליחידים אחרים. למשל גנב, הוא מתפלל שהוא יצליח לגנוב. אז זה יהיה טוב לו, וזה רע לנגנב. ברור? זאת אומרת, או גם בלי שזה יהיה עבירה בדווקא. אדם מתפלל שהוא יצליח בפרנסתו. ומה המשמעות של הצלחה בפרנסתו? יכול להיות לפעמים דווקא פגיעה באחרים רבים, למשל בבורסה. כן? אני אצליח בבורסה, הכוונה שאחרים יפסידו. אז לכן זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. לכן אומר, הציבור אינו מתפלל על מה שיש בו משום רע ליחידים, והיחיד ייתכן כי יתפלל על מה שיש בו משום רע ליחידים אחרים, כמו שייתכן כי אחדים מן היחידים האלה יתפללו על מה שיש בו משום רע ליחיד זה. אז כן, באופן טכני יש פה מעלה, כן.
אבל גם ציבור יכול להתפלל לרע לאחרים, ליחידים, אפילו לכלליים.
למה אתה מתכוון?
כמו למשל, למינים ולמנשנים.
הציבור לפעמים מתפלל לרעת כמה יחידים, לקחת את הדוגמה באמת הבולטת, זה ברכת המינים, אבל גם זה טובת הציבור. כלומר, לא טובת היחידים. כן, ברור שאנחנו כציבור גם מתפללים נגד אויבינו. למשל אנחנו מתפללים נגד אויבינו, אז זה בגלל שזה דווקא מוכיח מה שאמרנו, שלפחות על ידי תפילת כל הציבור לא ינזק היחיד שבתוך הציבור.
אני מדבר על יחיד בתוך הציבור.
כן, זה הכוונה. אבל אנחנו כן נתפלל על רעת אנשים שמחוץ לציבור שלנו, כי אנחנו רוצים להילחם באויבינו. מה אתה רוצה? זה נורמלי. כן, בבקשה. כל תפילה זה תפילת העמידה, כן. בתפילה בציבור מבלים בלחש, כן, אבל מכיוון שאני, מה? בלחש, כל אחד מתפלל לעצמו עם הציבור. זאת אומרת, אני מתפלל בשקט, לעצמי, אתה מתפלל לעצמך. אבל כיוון שאנחנו החלטנו להיות מניין, זה מנטרל את, את מה שבתפילה סותר את טובת הציבור. כלומר, אם משהו בתוך מה שאני מתפלל בלחש, יהיה מנוגד לטובת הציבור, זה לא יפעל, שהרי זו תפילה של הציבור. ראיתי? ודאי שאתה יכול להגיד בקשות אישיות, אבל הבקשות האישיות שלך, הנאמרות במסגרת תפילה בציבור, לא תפעלנה נגד הציבור. הבנת אותי או לא? למה? זה הגיוני. הרי מכיוון שאנחנו ישות אורגנית, הרי החלטנו שהתפילה שלנו היא תפילה בציבור. הרי, במה היא תפילה בציבור? שאף על פי שהיא תפילה בלחש, היא צריכה להתחיל בבת אחת, נכון? הרי הדבר המרכזי שצריך להקפיד עליו מבחינת הזמנים בתפילה, זה שאני מתחיל את תפילת העמידה עם כולם. ואז זה גם מחייב אחר כך שיש חזרת השעת וקדושה. כיוון שמראש אנחנו התארגנו כדי שתפילתנו, שבלחש תהיה תפילה בציבור, זה גורם אוטומטית שמה שאני אבקש, אפילו כבקשה פרטית, בתוך התפילה הזאת, שלא יהיה לטובת הציבור, לא יתקבל. אתה מבין אותי? כן.
אז שאלתי לגבי המילים הנורא שניים, שבו אנחנו בציבור מתפללים לאותם...
כן, למלשינים... כן, למלשינים זה ברכה חריגה, שהיא באה להוציא מכלל ישראל קבוצה מסוימת, הנוצרים הראשונים, זה הכוונה. כן. טוב, אבל גם זה הגנת הציבור. כן, זה הגנת הציבור. זאת אומרת, הציבור, זה שאנחנו מתפללים נגד המלשינים, זה לא בגלל שיש לנו משהו אישי נגד אותו פלוני. אלא אנחנו רוצים את טובת כלל ישראל. טובת כלל ישראל זה שיקסחו את המלשינים. בסדר? מה?
לחלט את הקוצים מהקרן.
בדיוק. מה אתה אומר? לא שומע. אהבתנו את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. כן? קשור. כן, מה אתה אומר?
האם תפילה
לא, אני חושב שכשמדברים על ציבור, הכוונה הציבור של כלל ישראל. כלומר, עצם זה שהתפילה היא בציבור, זה הופך את זה לתפילה של כלל ישראל.
אז בעצם, מה עכשיו? אני לא צריך לעשות את זה ברור של הבקשות שלי, אם זה כן רצון השם, לא, אני פשוט מבקש.
לא, ככל שאתה יותר מברר, גם ההיענות היא יותר מדויקת. כתוב שאדם שנתפלל צריך לפרט את התפילה. כלומר, מישהו אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה מיצובישי. אתה צריך להוסיף, לבנה, מודל 2005. אם אתה לא תפרט, אתה עלול לקבל מיצובישי, אבל איזה? זה יהיה בכלל מיצובישי צעצוע של ילדים בגודל כזה. מודל 2009, כן. טוב. כן. חשוב לפרט. אם אדם אומר, ריבונו של עולם, יהי רצון שיעשה רצונך. אומר לך, ריבונו של עולם, זה ידעתי לבד. חבל על הביטול תורה שלך, לך תלמד.
אני מבין שחשוב לפרט.
צריך לפרט את מה שאתה מבקש. מדוע צריך לפרט? כי זה קידוש השם שיש התעמקות של הרצון שחודר עד עד פרטי הפרטים. למה לא? אתה תפרט גם המיצובישי. ריבונו של עולם, אני רוצה מיצובישי לבנה מודל 2005 עם ריפוד ירוק. אתה מבין את הבעיה? מה מפריע לך בפרטים האלה? מה שמפריע לך זה שאתה רוצה הפשטה, אבסטרקציה. אז מה הבעיה?
אני מנסה להבין במה אתה
לדייק. אז אני אמרתי, צריך לדייק בכל, גם במה שאתה צריך לעשות, גם מה שאתה מבקש.
בכל לפרט.
בכל לפרט, כמה שיותר. אלא אם כן זה דברים שהם לא חשובים. כלומר, אתה אומר, ריבונו של עולם, לא אכפת לי אם לבן או ירוק. בסדר, זה משהו אחר. אז אתה לא צריך לפרט. אתה אומר שאם אדם מבקש שלא כהוגן לא נענה, וזאת מנין לך? זה לא נכון. אדרבה, אני עלול לבקש שלא כהוגן ולהיענות. כלומר, תאר לעצמך, אדם מבקש דבר שאיננו מתאים לו והוא מקבל אותו. זה מה שכתוב בפרשת קורח, שמשה, כאשר הוא מתנגש עם דתן ואבירם, אומר לקדוש ברוך הוא, אל תפן אל מנחתם. מה זאת אומרת אל תפן אל מנחתם? הרי אם דתן ואבירם צודקים, אז למה שמשה יתנגד לזה? ואם הם לא צודקים, הקדוש ברוך הוא ממילא לא יקבל את מנחתם. אלא כנראה שמשה חשש שאף על פי שדתן ואבירם רשעים, הם יחשפו איזשהו ניצוץ של צדק בטענתם, והקדוש ברוך הוא יענה לבקשה הזאת. וזה יכביד אחר כך על כל המלאכים שיבואו אחר כך. כן. ואם ציבור שלם מבקש בקשה לא ראויה, לדוגמה, ששלטון הציונים ימוגר, זה באמת לא בסדר. נכון? זה באמת לא בסדר. לבקש ששלטון הציונים ימוגר. כן. מה אתה אומר?
אבל יש שאלים אם באדם בתפילה
אז זה מה שהסברנו. שברגע שהאדם מתפלל תפילה בציבור, אז גם הבקשה הפרטית שהוא יכניס לתוך התפילה, לא משנה איפה, היא לא תענה במידה והיא סותרת את טובת הכלל. זה מה שאמר. אבל אפשר להוסיף בקשות פרטיות או כוונות פרטיות.
לא, אבל למה? איך אתה בכלל... אם אני בכלל לא יכול לדעת מה אלוהים רוצה בגלל זה...
אבל אני יודע מה אני רוצה.
אה?
אני לא יודע מה אלוהים רוצה, אבל אני יודע מה אני רוצה. זה למה? זה עובד מצוין. אני מבקש מריבונו של עולם. ריבונו של עולם, אני לא אכלתי ארוחת צהריים, אני מאוד מבקש לקבל עכשיו סנדוויץ' עם הרכיבים X, Y ו-Z. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא לי אותם.
אני לא יודע, אז בגלל זה
נצטרך
את
הנוסח
של הנביאים.
לא, אבל זה מה שאמרנו, יש תוספת הבקשה הפרטית, אני לא מבין מה, נולדת אתמול? וכי אינך יודע שיש אפשרות להוסיף בקשה פרטית? אתה שואל, איך זה שאפשר להוסיף בקשות פרטיות? פשוט מאוד. מאחר ואני ביקשתי את כל הבקשות האחרות, על פי נוסח הנביאים, זה מיישר את הרצון שלי. לכן, חזקה עליי שאחרי בקשת כל הדברים האלה, רצוני יהיה מכוון לרצון השם. זה הכוונה. נכון. בבקשה. זה עוזר לו, אבל אם אדם מתפלל לבד בבית, הוא עלול גם לבקש דבר פרטי שיהיה בו נזק לאחרים. כן, יכול להיות. עושה את הנוסח של הציבור זה קצת עוזר, אבל זה לא עוזר לגמרי. הלאה. אולם, אחד התנאים בהם תכשר התפילה להתקבל הוא שתהיה זאת תפילה על מה שמביא תועלת לעולם. ולא על מה שגורם לו נזק בכל דרך שהוא. שנית, לעתים רחוקות מאוד תשלם תפילת היחיד בלא פגם, הבא בשוגג או במזיד, ולכן נקבע אצלנו כי יתפלל היחיד תפילה בציבור, ואף יתפלל עד כמה שהדבר בידו בציבור שאינו פחות מעשרה. שימו לב, יש גם ציבור שהוא פחות מעשרה. נגיד, יש רק 5 אנשים. יש איזה יישוב, יש בו רק 5 אנשים. אז האם, והם לא מצליחים להשיג מניין, האם יש עניין שהם יתפללו ביחד, או שמכיוון שממילא אין להם 10, אז כבר כל אחד יתפלל לבדו? התשובה היא שגם אם הם פחות מ10, יתפללו ביחד. כן, זכר לתפילה בציבור, יש בזה מעין ציבוריות, ויש אפילו סידורים שבהם כתובים נוסחי תפילה לציבור שהוא פחות מ10. כן. למען נשלם על ידי אחדים מציבור זה, מה שהוחסר על ידי אחרים משויג ובמזיד. וכך תצא מבין כולם תפילה שלמה בכוונה זכה, ותחול הברכה על הכל, ויהיה לכל אחד מן היחידים חלק בה. כי פעולת העניין האלוהי דומה לפעולת המטר המרווה ארץ מן הארצות, שעה שיושבי הזכאים לו. וייתכן כי תכלול ארץ זו גם יחידים אחרים אשר אינם זכאים לו, ותהיה גם להם הצלחה בזכות הרוב. ולהפך, יש אשר יקלה הגשם מאחת הארצות, בהיות רוב יושביה בלתי זכאים לו. וייתכן כי ימצאו בה יחידים הזכאים לו, ולא נמנע מהם כי מחמת הרוב. כלומר, גשם, בוודאי שהוא לא יורד לפי חלקה. כן? על החלקה הזאת יורד, למה? הוא צדיק. על הזה לא יורד, לא מגיע לו. כן? זה פירוד כזה. כן, גשם זה משהו כללי. אז אם הציבור בכללו זכאי, ירד גשם גם על הבלתי זכאי. ואם הציבור בכללו לא זכאי, ירד גשם גם על ה... כלומר, לא ירד גשם, למרות שיש אחד שם שהוא זכאי. מספרים שפעם היה איזה עולה חדש, שמילי בא מתימן, בשנות ה-50, ראה ממטרה. אז הוא אמר, וואו, זה בטח של צדיק, שדווקא על החלקה שלו יורד הגשם. אין? רץ עד המעברה לספר לחבר'ה, תראו, יש פה שדה של צדיק. אבל עד שהוא חזר, כבר הממטרה הפסיקה לפעול. כן.
זה הממטרה המיוחדת שיוצאת מהאדמה ונעלמת.
כן, כנראה. טוב, שלום כבוד הרב, האם ניתן לבקש מלא משאלות ליבי לטובה? כן, אבל זה לא מספיק. אני מרגיש נודניק כשאני יורד לרזולוציה של כל הבקשות שלי, במיוחד החוזר שאני מקבל הוא שנותנים לי בדיוק מה שהוחלט משמיים, ללא התייחסות לסעיפי המשנה המפורטים בבקשה. לכאורה, אם זה מה שאתה מרגיש, אז גם עצם הבקשה הכללית אין לה מקום. כן, לכאורה, אפילו בקשה ללא פירוט. כן, אז כנראה שאתה לא מתפלל כראוי. בחילה, כן, אני לא מכיר אותך אישית, לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל אם אתה מתפלל כראוי, מה שתבקש תקבל. כן, זה כלל גדול, שכאשר אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא משהו, הוא נותן.
משהו.
הוא נותן מה שאנחנו מבקשים. לא באמת.
כי זה בדיוק מה שאני מרגיש שאני באמת בתפילה, זה באותו נקודה. זאת אומרת, שאתה בא לריבונו של עולם, לכל יכול, ומתחיל לבקש ממנו את פרטי הפרטים הכי קטנים.
אז אתה שואל על מהות התפילה בכלל, איך ייתכן שאתה פונה לריבונו של עולם על בקשות פרטיות? זה השאלה.
לא, אני מבין שבן אדם בא מנקודת מוצא שבו הוא מבקש מריבונו של עולם כך וכך דברים. אבל אם מגיע למצב שאני מגיע לתפילה, ואני אומר שכל דבר שאני אבוא ויחשוב לבקש עליו, אותו הוא זניח כאילו, הוא לא דבר שהוא באמת...
אז למה הלכת לבקש? זאת אומרת, נגיד ככה, יש לך כאב בטן, חלילה. כן. ואתה מבקש, ריבונו של עולם, אני מבקש שלא יכאב לי הבטן. למה זה זניח? הרי אם תכאב לך הבטן, לא תוכל לעשות הרבה דברים חשובים. לא תכאב לך הבטן, תוכל לעשות אותם. למה אתה קורא לזה זניח? אלא מה אם כן, אתה אומר...
יחסית לגאולת ישראל...
אלא אם כן תאמר, אני זניח. אלא אם כן, ריאה. ואולי גאולת ישראל גם זה זניח. גם גאולת ישראל זה פרטים. כלומר, אתה אומר, ריבונו של עולם, אני מבקש שתגאל את עמך. כלומר, שלא יורד שום מאחז, שההתנחלויות תתפשטנה עד דמשק, שהתוצר הלאומי הגולמי יעלה, שנוכל לגבור על אויבינו, שיפתחו 80 סניפים של מכון מאיר בכל מקום, בכל אתר ואתר, ש... וכולי וכולי. אתה יכול לעשות, אתה יכול לפרט. מה הבעיה בלפרט? יכול להיות שאצלך זה שכואב לך בבטן, שזה גם השלכה ציבורית. כלומר, השאלה היא ככה, באמת יש פה דבר תמוע. ריבונו של עולם כואב לי הבטן, אומר לי הקדוש ברוך הוא, נו אז מה? אתה אומר, כן, אבל אני ממש צובל, אתה יודע, אני מאוד לא אוהב את זה. נו אז מה? כן, אבל אם אני חייב לי הבטן, אני לא אוכל לצאת לעבודה, ואני ארוויח פחות כסף. מה שתרוויח פחות כסף? כן, אבל אז יוצא שעקומת העוני תעלה. נו ואז מה? ואז לעם ישראל יהיה פחות כסף, ואז נוכל לרכוש פחות נשק. נו ואז מה? אז אתם תהיו בסכנה. כן, אבל אז מדינת ישראל תהיה בסכנה, ואז יתחלל שמך הגדול לעיני העולם. ואז יהיה עיכוב להשרת שכינתך בעולם. לא חבל? אז תרפא את הבטן שלי. זאת אומרת, אם אתה באמת מתכוון לזה, אז יוצא שהקבע בטן הפרטי שלך הופך להיות נושא לאומי. לא רק לאומי, אלוהי. אז יוצא שאתה רוצה את הרפואה הזאת מפני מה שהשם רוצה. אז זה פועל גם עליך. כי אתה והוא רוצים אותו דבר. זהו, זה השאלה היא תמיד, באמת, מהי דרגת ההכרה שאני צריך להגיע אליה כדי שתפילתי תיענה. כן? אז כנראה שלכל אדם ואדם יש איזשהו סף, כן? כי הרי אי אפשר לצפות ממנו ליותר מזה. הרי יש ביטוי בחזל מאוד תמוע, התפלל אדם ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם, חזק והמציבך, וקווה אל השם. תמוע, קודם כל, מה זה התפלל אדם ולא נענה? אני הייתי אומר, אם הוא התפלל והוא לא נענה, אז שלא יתפלל עוד פעם. כי הרי עובדה שכשהוא יתפלל, הוא לא נענה. אז למה שיתפלל עוד פעם? אלא מה זה אומר? שזה שהוא לא נענה זה קושיה. הרי איך זה יכול להיות? הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אז למה הוא לא ענה לו? כן? קודם כל, הנחת יסוד, זה היה צריך לעזור. זה לא עזר, קרה משהו. כנראה שהדבר שאני מבקש מנוע ממני כדי שיתפלל והתפילה תיצור אצלי איזשהו שינוי תודעתי והתפילה הראשונה עשתה חלק מן השינוי אבל לא עשתה את כל השינוי הצפוי ומאחר ולא נעשה כל השינוי הצפוי זה טוב שלא נענת תפילתי כדי שיתפלל עוד תפילה שתגמור את השינוי בקרבי יוצא שהתפילה הראשונה עשתה משהו רק לא עד הסוף. או? אז השאלה היא, מהו הסף של השינוי שאני צריך להגיע אליו? יש אדם שהחסירו ממנו משהו כדי שיתפלל 5 תפילות. אז כל זמן שהוא יתפלל רק 4, זה לא מועיל. יש אדם שהחסירו ממנו כדי שיתפלל 100 תפילות. אז הוא עשה רק 99.
משה רבנו, 40 תפילות.
משה רבנו, 515 תפילות. נכון? כן, כי מניין ועד חנן. והתחנן בגימטריה 515. זאת אומרת, אבל יוצא שאם אדם גמר כבר את החמש תפילות הצפויות ממנו, נגמר. השינוי התודעתי נעשה, ולכן הוא גם מקבל את מה שהוא ביקש. למרות שהוא לא הגיע למדרגה של משה רבנו. כן.
אבל בפסוק שמביאים לא נאמר שהוא לא נהנה. זה נראה כאילו זה
מובנה מלכתחילה שצריך עוד פעם להתפלל. לא, אז הוא יענה. כתוב הרי, יתפלל אדם ולא נענה, יחזור ויתפלל. סימן שברגע שהוא יענה, יפסיק. הצטרפתי זה עתה לשיעור, אז סליחה מראש, אם כבר ענית, מה מינון התפילה על תפילה ראויה? האם מספיק לבקש פעם אחת, או האם כל המרבה הרי זה משובח? כלומר, להתפלל תפילות רבות עד שתתקבלנה. לפי מה שאמרנו, להתפלל תפילות רבות עד שתתקבלנה. אבל יש לפעמים הוראה לא לעשות כן. למשל, כתוב במסכת כתובות שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא לדחוק את הקץ. מה זה לא לדחוק את הקץ? אומר רש"י בתפילה. במילים אחרות, ריבונו של עולם מצווה אל תהיה נודניק. כשאני לא רוצה, אני לא רוצה. עכשיו לגבי הגאולה, יש לנו אינדיקציה שלא תמיד התפילות נענות. כן. לפי חלוקת העושר בחברה, רואים בוודאות שיש אדם שיש לו ממטרה בשדהו הפרטי, ויש אחד שגם הצינור הדקיק שמוביל לשדה שלו יש בו כיפול. אז הכיצד ניתן לומר שיש חלוקת שפע קולקטיבית? לא דיברנו על הממטרות, דיברנו על הגשם, והגשם הוא כן כללי. חוץ מזה שבחברה שבה יש שפע, אז גם העניים המרודים הם בכל זאת נהנים באופן עקיף מן השפע הזה. כי אז יש ארגוני חסד, בגלל שאז המדרכה לפחות בלי מאמורות, אז אותו מסכן שהולך לקבץ ברחוב, הוא יודע שהוא לא ייפול לתוך בור, שזה גם משהו. האם ניתן לקשור כאב בטן הפרטי עם הכיוון הכללי גם באופן מלאכותי? לפי השכל, גם אם אני מרגיש שאני עושה זאת למען הגשמת בקשתי הפרטי, בוודאי שלא. כלומר, כשהאדם קושר את הכאב בטן שלו לריבונו של עולם, זה צריך להיות אמיתי, לא בלוף. כבוד הרב, אז איך זה שהיו צדיקים גדולים, שהיו עניים מרודים, הם בטח ידעו להתפלל, הם תלו את עוניים בגורלם מזלם? לא, הם כנראה לא התפללו על זה. יש, אם צדיק גדול יתפלל על זה שהוא לא יהיה עני, אז הוא לא יהיה עני. כן? אלא מה? הוא לא יתפלל על זה. למה? זה לא מה שעניין אותו. הוא יתפלל על דברים אחרים. בבקשה. איך האדם יכול לדעת אם הוא נודניק או שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו ריבוי תפילה? אני לא יודע. אבל אני אגיד לך, היה הבן של הרבי ממונקאץ', שאחר כך נהיה בעצמו רבי ממונקאץ', כותב שבזמן השואה הוא והרבנים שהיו בהונגריה הרגישו שיש מחיצה שעוצרת את התפילות. הם הרגישו את זה, ככה הם אומרים. מה אני אעשה? כן, מה עוד?
וגם שאבא אמר לגבי הצדיקים, שלא נענו, שלא יתפללו על זה, אז
נכון, זה לא רבי יהודה הנשיא, זה רבי חנינא בן דוסא, אבל לא משנה, כן, נו. כן, אז רבי חנינא בן דוסא לא רצה להיות עשיר, נו, אז מה? מה השאלה? זה לא שאלה, כן, בבקשה. נכון. יפה, יפה מאוד. זאת שאלה כללית על מהות התפילה בכלל. אני חושב שקצת דיברנו על זה. איך יכול להיות שאני, צוציק, אומר לקדוש ברוך הוא מה לעשות? כן? וגאווה, מה זאת אומרת? מה, וריבו של עולם, לא ידע בלעדיך. התשובה היא שככה הוא רוצה. הוא רוצה שזה יעבור דרך הבקשה שלך. שנאמר תפילת ישרים רצונו. זה הכוונה. אז זה לא גאווה, זה מילוי תפקיד. ואם אתה לא תבקש, זה גאווה. טוב, בואו נמשיך. מה אתה רוצה? נו. אתה שואל שדוד המלך מחלק את התפילה לשלושה קטגורים. אני חשבתי שקטגוריות, אבל... קטגוריות. כן. תפילה למשה, תפילה לדוד, תפילה לעני. לכאורה, צריך לקבוע משהו אחד לכולם. אבל אם אתה כמו משה, מה אני אעשה? ואם אתה כמו דוד, מה נעשה? אז יש תפילה לדוד. כי פעולת העניין האלוהי דומה לפעולת המטר, אז זה כבר התחלנו לקרוא אותו, נקרא עוד פעם. כן, כי פעולת העניין האלוהי דומה לפעולת המטר אמר וארץ מן הארצות שער שיושביה זכאים לו ויתכן כי תכלול ארץ זו גם יחידים אחרים. אשר אינם זכאים לו ותהיה גם להם הצלחה בזכות הרוב. ולהפך יש אשר יקלה הגשם מאחת הארצות. בהיות רוב יושביה בלתי זכאים לו. ויתכן כי מצאו בה יחידים הזכאים לו ואינו נמנע מהם כי מחמת הרוב. אלה הם משפטי האלוה יתברך בעולם הזה. אולם גם ליחידים ההם שמור איתו גמול. בעולם הבא, כן, מה יעשה אותו צדיק שיתרע מזלו והוא חי בחברה שאינה זכאית לגשם ולכן גם השדה שלו לא הושקטה. אז הוא צריך פיצוי, יקבל בעולם הבא. וייתכן כי עוד בעולם הזה ייתן להם תמורה טובה, ויגמול להם חסד, מה שיציינם לטובה בין שכניהם. אך מעטים הם האנשים שנצלו מן העונש הבא על ציבור שלם. ולכן מכאן המעלה של התפילה הציבורית. והמתפלל אך ורק בעדו. כן? עכשיו פה יש ביקורת על התפילה האגואיסטית. דומה לאדם שבשעת סכנה למדינה, יסתפק בתיקון ביתו הוא, ואינו רוצה להשתתף עם אנשי המדינה בתיקון חומותיהם. אלא אומר, אני מטפל בבית, החומה לא אכפת לי. אם אתה לא תטפל בחומה, נראה מה יקרה בסוף לבית שלך. אדם כזה הוצאתו מרובה וסכנתו מתמדת, ואילו האיש המשתתף עם הציבור, הוצאתו מועטת וביטחונו מרובה, כי את אשר לא הספיק האחד לעשות, בא האחר ומשלימו. וכך תעמוד המדינה על השלימות הגדולה ביותר האפשרית לה, וכל אנשיה יהיו נהנים מברכותיה על ידי הוצאה מועטת. והכל לפי החוק ומתוך הסכמה, כך קורא אפלטון את ההוצאה לפי החוק, השתתפות החלק בכל. איפה זה באפלטון? זה במדינה, ספר ב', עמוד שין סמכתת ועמוד שין עין דלת, בספר ד', עמוד תבלמת דלת וכו'. אתם יודעים איפה אני יודע את זה? זה כתוב בהערה למטה. טוב, ומשעה. טוב, יש מה שנקרא, הקולקטיביזם של אפלטון, הוא לא תמיד מודל לחיקוי, לא כדאי. כן? הוא מחק לגמרי את האישיות הפרטית. אבל זה לא אומר שאין שם נקודות נכונות. למשל, ההשתתפות של החלק בכל, זה רעיון נכון. ומשעה שהיחיד מתעלם מהיותו חלק בכל, זאת אומרת, מחובתו לעבוד למען תיקון הציבור שהוא חלק ממנו, ומחליט לחסוך תועלתו לו לעצמו, חוטא הוא לכלל וביותר לנפשו. כי היחיד בקרב הציבור הוא כעבר יחיד בכללות הגוף. שכן אילו הייתה הזרוע מונעת את דמה בשעה שיש צורך בהקזתו, היה הגוף קלה והזרוע קלה עמו. אכן ראוי לו, זה על פי ליביוס.
מה?
היד. למשל אדם יאמר, אני לא מוכן להפריש מכספי לטובת המדינה. אני צריך את זה בשביל הבית שלי. אז יגידו, זה כמו שאדם חולה, זקוק להקזת דם. כן? אז הקזת הדם תבריא את כל הגוף. והוא, כיוון שהוא היד, הוא לא רוצה שיקיזו ממנו. אבל הוא לא מבין שעל ידי כך תהיה הרעלה כללית, וגם היד בסוף תחלה. מה שהוא אומר. כן. היה כמשל המפורסם של האונייה. של אנשים שיושבים באונייה, ואחד עושה חור מתחת לכיסאו. אז הוא אומר, זה הכיסא שלי, אני שילמתי. כן. ומשעה שהיחיד מתעלם מאותו, אכן, ראוי לו ליחיד לסבול אף את מר המוות למען הצלת הכלל, אך לפחות צריך היחיד לחשוב על חלקו בכלל, למען ייתן תמיד חלקו ולא יתעלם ממנו. הרי אפילו אדם מוכן למות בשביל הציבור כולו. אז כל מחום אומר שקצת כסף הוא יכול לתת. כן? יש... לפי זה מובנות מספר הלכות. משל, מה יעשה אדם שאומרים לו או שתעבוד עבודה זרה או שאנחנו הורגים אותך? נו, מה הדין? יערג. ואל יעבור. מה יעשה אדם שיגידו לו, אתה לא תקשור את צרוכי הנעליים שלך כדרך הקשירה של היהודים, כי אם תעשה כן נהרוג אותך. מה הדין?
תלוי.
תלוי במה? בשרוך. לא. תלוי במה? אם זה בשעת השמד או לא בשעת השמד. כן, אם זה בשעת, שלא בשעת השמד, יגידו, תשמע, יותר כדאי לחיות מאשר שתקפיד על, על קשירת השרוכים באופן מסוים. אבל אם זו גזרת שמד, אפילו יהרג ועל יעבור. למה? לכאורה, מה ההיגיון בזה? אם זה שמד, זה משהו לאומי. אנחנו רוצים להציל את האומה. ולכן מוכנים אפילו שאנשים פרטיים יהרגו, כדי להיפטר מן הלחץ על הכלל. זה הכוון. אז זה קנאות לאומית כבר. אז על זה יהרג ועל יעבור. אפילו על שרוך הנעל, בשעת הגזרה. זה גזרת השמל. כן. כן. אכן, ראוי לו ליחיד... כן.
הרב,
אולם, הועיל ודבר זה, אין ללומדו מן ההיקש. כן? כלומר, אתה לא יכול לדעת מהי, על פי השכל, מהי מידת ההשתתפות שלי בצורכי הכלל. קבע האלוה את כל דיניו, המעשרות והמתנות והקורבנות ודומם הם חלק הכלל בקניינים ובמעשים, השבתות והמועדים והשמיטות והיובלים וכיוצא בהם, ובדיבורים, התפילות והברכות והתשבחות, ובמידות האהבה והיראה והשמחה. כלומר, יש פה ארבעה תחומים שבהם מתבטאת השתתפות החלק בכל, במעשרות, כלומר בקניינים, במעשים, בדיבורים ובמידות. כן. אתה שואל למשל הטלאי הצהוב, כן? שגזרו על היהודים לשים טלאי צהוב, או שיהרגו אותם, כן? זאת שאלה כבדה, כי רטרואקטיבית בוא נחשוב מה היה קורה אם היהודים היו מסרבים. והיו נהרגים כמה יהודים על זה. האם זה לא היה מציל כמה עשרות אלפים או מאות אלפים? אני לא יודע, אני לא רוצה לקבוע הלכות בשאלות חמורות כל כך, אבל תחשוב, ייתכן שאם היו יהודים הגויים שהם לא יצליחו לכפות את הדבר הזה, אז ייתכן גם שזה היה מציל את היהודים. כן? אם כי, הרי זה לא כל כך פשוט, כי במשך אלפי שנים, או לא יודע, מאות רבות של שנים, הכריחו את היהודים להתלבש באופן מסוים, ולא באופן אחר. ולא מצאנו שזה גרם למותם של יהודים. להפך, זה אולי אפילו הציל אותם. זה הבחינות. לכן אומר, יש מקום למחשבה על כל פנים. זה לא פשוט כל פעם. אגב, לגבי השרוך, יש כאלה שרצו להוכיח שמדובר בקשירה שיש בה פריצות בצניעות. כלומר, אופן שהוא לא צנוע של לבישת השרוך הזה. כן, מה אתה אומר? טוב. מי, מה?
החובה שלי לכלל מההיגיון. יש חוקים, יש כלל.
אתה אומר, יש מדדים. יש מדדים. נכון. 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 אתה צודק. כלומר, לכאורה, אם כל השאלה של ההשתתפות של החלק בכל הייתה אך ורק בתחום הקניינים, אתה צודק שהתורה לא הייתה צריכה לפרט. אבל מכיוון שמדובר בארבעה מישורים, אז צריך שיהיה פירוט לכל, כדי לדעת את האיזון. כמו שאמרנו, שאם התורה הייתה רק בן אדם למקום, או רק בן אדם לחברו, או רק בן אדם לעצמו, לא היה צורך בתורה מן השמיים. אבל מכיוון שהתורה עוסקת בשלושת המערכות יחסים האלה כאחד, לכן יש צורך בתורה מן השמיים. מה הגמול בעולם הבא על מניעת גשם לראוי לו בשל החברה שחי בה? ובכלל, מה שער החליפין בין מעשים בזה לעומת הבא? מדובר בחושבונאות כלכלית או בבניין אישיות הראויה לקבל אור האלוה? ומהו האור הזה? זה כמו שמלמדים חשבון לילדים. אם אתה לוקח שתי סוכריות ועוד שתי סוכריות, כמה סוכריות יש לך? ארבע. זאת אומרת, כי סוכריות אפשר לצרף לסוכריות. אבל סוכריות למטריות אי אפשר לצרף. זה לא הופך להיות ארבע. כן? שתיים ועוד שתיים. שתי סוכריות, שתי מטריות, זה נשאר שתי סוכריות, שתי מטריות. אז לכן שואל השואל, מה הגמול בעולם הבא לעומת חיסרון בעולם הזה? נגיד, אני נדפקתי בעולם הזה, יש לי שכר לעולם הבא, אבל זה לא מאותו מין בכלל. אז מהו המדד? מהו הקריטריון? עד כאן השאלה. הבנת? תשובה, אני לא יודע. רבי אלקלאי בספרו מעודד ענבים מגדיר את דחיית הקץ כתחיית העלייה ויישוב הארץ וכהמשך ההישארות בגלות. כיצד זה מתקשר? כלומר, מה שכתוב דחיית הקץ, אבל זה לא דחיית הקץ. יש שם, יש שתי גרסאות בגמרא. שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא ידחקו את הקץ, יש גם גרסה אחרת שלא ירחקו את הקץ. אז מה שמובא כאן בשם הרב אלקלאי זה פירוש ללישנה אחרת בגמרא, שלא ירחקו. אז זה לא הנושא שלנו. הרב פעם באחד השיעורים הביא משמו של מישהו איזה תרגיל עם דוחיפת וסכין מזהב כדי להתעשר. האם ניתן להכריח האלוה לתת משהו ללא תפילה? בוודאי, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. למשל, אם אני רוצה להתעשר, אז אני פותח דוכן בשוק, או משקיע בבורסה, ואני מתעשר, למרות שלא התפללתי. אז אם כך, אנחנו עושים את זה כל יום, שאנחנו כביכול מכריחים את הקדוש ברוך הוא לעשות רצוננו, גם בלי תפילה. אלא שזה לא תמיד טוב, עדיף, רצוי יותר, שלמעשים של ההשתדלות שלנו תלווה תפילה. טוב, הלאה. כן, מה?
מה זה הציבוריות במידות אהבה, יראה ושמחה?
מה הציבוריות באהבה, יראה ושמחה? זאת שאלתך. תשובה. יש מעשים של, שהם ביטוי של אהבה, מעשים שהם ביטוי של יראה, מעשים שהם ביטוי של שמחה. והם שייכים לעבודת הכלל. למשל יום העצמאות, זה ביטוי של שמחה, זה חלק של היחיד בכלל. כן. מבין הבקשות, יש להזכיר ראשונה, עכשיו פה הוא מביא רשימה של הבקשות. מה אנחנו מבקשים? יש לנו 13 דברים לבקש. נכון? מה הם? הראשון, דעת. חונן הדעת, נכון? מבין הבקשות יש להזכיר ראשונה את הבקשה על השכל והתבונה בעבודת האלוה, כי בהם יגיע האדם להתקרבות אל אלוהיו. כלומר, למה אני רוצה להיות חכם? יש אדם שרוצה להיות חכם, כי על ידי זה הוא יעשה הרבה כסף, או יצליח בפוליטיקה, או יקבל כבוד, וכדומה. ויש אדם שרוצה שכל, כי הוא רוצה לדעת את השם. אז אומר לך רבי יהודה הלוי, שהברכה הראשונה בין הבקשות היא בקשה של דעת כדי לדעת את השם. איך הוא ראה את זה בברכה? מה אתה אומר? מה כתוב בברכה?
אתה חונן.
אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. לא כתוב שזה כדי לדעת אותך. וחוננו מתך דעה ובינה והשכל. זה לא כתוב שזה כדי לדעת אותך. ברוך אתה השם חונן הדעת. לא כתוב שזה כדי לדעת את השם. השם חונן את הדעת, אבל לא כתוב שזה כדי לדעת אותו. הקדוש הוא נותן את הדעת. אלא מה? אתה צודק. אתה שמעת את השיעורים שלי על התפילה וזוכר. כן? שכתוב, וחוננו מאיתך דעה בינה והשכל. מה זה מאיתך? הם עשו לי וחוננו דעה בינה והשכל. אלא, חוננו מאיתך, אנחנו רוצים דעה ובינה והשכל כדי לדעת מי אתה. זה כאן המאיתך, משהו, מאיתך הבינה. כלומר, בינה שתלמד משהו עליך.
מה זאת אומרת, בינה שכן תלמד,
זה
בינה שלא.
יש אדם שהוא חכם, כי הוא רוצה לדעת לפתור תשבצים מסובכים. אז אין פה מטרה לדעת את השם. כלומר, אמנם הוא מקבל בינה, אבל הבינה הזאת אינה מודיעה לו כלום על ריבונו של עולם. ויש אדם שרוצה בינה כדי להבין את השם, לדעת את השם. אז זה משהו אחר לגמרי. אתה שואל מה זה בינה? יש בינה ויש דעה, יש השכל, יש חוכמה. אנחנו לא עסוקים עכשיו בפרטי הברכה. די לנו ההבנה הכללית שהיא מספקת כדי להבין על מה הוא מדבר. הפרטים זה בלימוד על התפילה. עובדה שרבי יהודה הלוי לא ראה לנכון עכשיו ללמד את כל פרטי התפילה. בכלל, בכל דבר בחיים זה ככה. שאנחנו קודם כל רוצים להבין את הנקודה הכללית. ברגע שהנקודה הכללית ברורה, אז אנחנו נכנסים לפרטיה. כן. מה? כן, מה אתה רוצה?
אמרת שברגע שהרצון של הקדוש ברוך הוא ושמענו אותו רצון, אז בעצם נהנה בתפילה.
נכון.
עכשיו, מה קורה כשהרצון הוא אותו רצון, אבל לא מאותם שיקולים, מאותם מינים?
יפה. אתה אומר ככה, אני אמרתי שכשהרצון שלי והרצון של הקדוש ברוך הוא אותו רצון, אז נהנה את התפילה. מה קורה כשהרצון, אמנם הוא אותו רצון, אבל לא מאותם מינים? כן, הבנתי. אז התשובה היא, שאם זה לא מאותם מיניים, אז זה לא אותו רצון. בסדר? ולכן התפילה לא נענית. טוב. לכן הקדימו בתפילתנו ברכת אתה חונן לזו שאחריה הקשורה בה. רצוני לומר לברכת הרוצה בתשובה, כדי שתהיינה החוכמה והדעת והבינה נתונות לתורה ולעבודה, כי אומרו השיבנו אבינו לתורתך. זאת אומרת שהמטרה של הדעת שאני קניתי זה כדי לשוב לתורתך. אפשר להוסיף אולי גם לקרב לעבודתך, למרות שזה לא כתוב בכוזרי, אבל זה ברור שלזה הוא מתכוון, לכן גם המתרגם הוסיף בסוגריים המרובעות, וקרבנו מלכנו לעבודתך. ולפי שאי אפשר לאדם בלא חטא, צריך הוא לבקש מחילה על החטא שחטא במחשבה ובמעשה, היא הבקשה שבברכת חנון ומרבה לסלוח. שימו לב לנוסח של רבי יהודה הלוי, שהוא שונה מהמקובל אצלנו. שאצלנו זה חנון המרבה, אבל אצלו הוא גורס חנון ומרבה לסלוח. תודה. יש כמה חילופים. כן, זה קצת משנה. יש חילופי נוסחאות של התפילה, כידוע. לפי העדות, לפי המסורות. ונשמחה לבקשה זו, בקשה על תולדת הסליחה והאות עליה, והיא הגאולה מן העוני בו אנו נתונים כיום. ברכה פותחת בריבה רענה ועוניינו וריבה ריבנו, וחותמת בגואל ישראל. כלומר, אנחנו מבקשים מריבונו של עולם להוציא אותנו מן הג'ור. זאת אומרת, זה לא בקשה על גאולה במובן הכללי של הקמת המדינה וכדומה, אלא מדובר שבתוך צרות הגלות, שריבונו של עולם יוציא אותנו מן הצרות האלה. למשל, חג הפורים הוא דוגמה לזה. יש איזה גזרה עלינו בתוך הגלות, מבקשים שתתבטל אותה גזרה. כן. כן. התולדה של הסליחה זה הגאולה. כן, זה מה שהוא אומר. כי זה כמו שרשרת. אני מבקש דעת כדי לשוב לעבודתו, כדי שיסלח לחטאי, כדי שיגאל אותי מן הצרות. מה? מה אתה אומר? אתה אומר שהוא ממשיך בשרשרת. וואי, מעניין, איך הייתה לך אינטואיציה כזאת? אחרי כן באות הבקשה על בריאות הגוף והנפש וברכת רופא חולים, למרות שלא כתוב בכוזרי ברכת רופא חולים, אבל המתרגם ראה לנכון להוסיף את זה בנוסח. מה? כן, רק זה לא היה כתוב בכתב יד, אבל זה יהודה אבן שמואל שהחליט להוסיף את זה בסוגריים מרובעות. כן. ומהר לגאולנו גאולה שלמה מן הצרות, למען שמך. לגאולה שלמה מן הצרות. זה כמו שאתה מברך רפואה שלמה. רפואה שלמה זה רפואה שלמה מן החולי. כמו שאת, כן? יש כל מיני סוגי חולאים, זה נכון. אז גם כן בגאולה, צריך להבין על איזה גאולה אנחנו מדברים. אם מדברים על גאולה מן הצרות בזמן הגלות, אז על הגאולה מן הצרות בזמן הגלות, אנחנו מבקשים שזאת תהיה גאולה שלמה. לא, גאולה שלמה זה לא הגאולה. גאולה שלמה מן הצרות. למשל, אם אני יודע, הדוקס איטיל גזרה על הקהילה. כן? למשל, שעד יום רביעי הבא ייתנו לו 100,000 דוקטים. כן? אז מה עושים היהודים? מתפללים להיגאל גאולה שלמה מן הצרה הזאת. מה זה גאולה שלמה? שהוא לא ידרוש אפילו לא דוקט אחד, ולא עוד, אלא שגם הוא ימות, וגם שהבא אחריו לא יעז לבקש. בסדר? זה נקרא גאולה שלמה. לעומת זה, יש גאולה לא שלמה, שאומנם הדוקס לא מבקש 400,000 דוקטים, הוא נותן חודש כדי לשלם, ורק 300,000. מתוך מה אני עושה את ההבחנה הזאת? פשוט מאוד. משום שברכת גואל ישראל איננה זהה לתקה בשופר גדול לחירותנו. אם לא הייתה ברכת תקה בשופר גדול לחירותנו, אז הייתי מפרש ברכת גואל ישראל באופן אחר. אבל כאן אין ברירה, שהרי אתה רואה שמחברי התפילה בעצמם חילקו בין שני סוגי גאולה. וגם פתיחתה של הברכה, רענה ועוניינו וריבה ריבנו. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים שהשם יראה בעוני שלנו, בעוניינו, ריבה ריבנו. מה זה ריבה ריבנו? לריב ריבו של מישהו זה להגן על טענותיו בבית המשפט. ואיזה משפט יש לנו אל הגויים? יש לנו חוזה עם הגויים. והם הפירו את החוזה. מהו החוזה? זה חוזה הגלות. שהם הסכימו לא לשעבד אותנו יותר מדי. כאשר הם עוברים על זה, אז יש לנו טענה משפטית. לא. ככה, הלאה. אחריהן, והבקשה על מתן המזון, אשר בו ישמרו כוחותם בברכת השנים. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא יבריא אותי 100%. אבל אם אני, אחרי שאני בריא, אין לי מה לאכול, אז מה הועילה לי בריאותי? לכן אני מבקש פרנסה בברכת השנים. כל הדברים האלה הם בקשות פירטיות. מסביר רבנו דוד אבו דרהם, בפירושו לסדר התפילה, שהבקשות סודרו לפי מידת חשיבותם, שאדם צריך לבקש יותר דעת מאשר תשובה, יותר תשובה מסליחה, יותר סליחה מגאולה, יותר גאולה מרפואה, יותר רפואה מפרנסה. כלומר, הדבר החשוב ביותר זה הדעת. הפחות חשוב זה הפרנסה. הרי אנחנו אומרים, אם דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? ברור. אבל כל זה אומר רבי דוד אבו דרהם, זה עד ברכת השנים, שהיא באמצע תפילת 18, היא הברכה התשיעית. מכאן ואילך זה הפוך. כי הרי מכאן ואילך מדובר על בקשות לטובת האומה. אחריהן באה בקשה על קיבוץ הגלויות בברכת מקבץ נדחי עמו ישראל, וסומכים לזו את הבקשה על ניצחון הצדק והשבת המשפט על מכונו, בברכה שבאנו אומרים, ומלוך עלינו אתה לבדיך. כלומר, בלי שיבת ציון אין אפשרות של משפט צדק. אחרי זה, לכן זה שיש מדינת ישראל, זה ההתחלה של האפשרות של משפט אמיתי, לא בלוף. אחרי זה, מבקשים על ביור השיגים וחילוי הקוצים מקרב בני ישראל בברכת המינים, וסמוך לזה מתפללים על שמירת אנשי הסגולה הטהורים בברכת על הצדיקים. אחרי כן מתפללים על השיבה לירושלים ועל היות ירושלים שנית משכן לעניין האלוהי. ולבקשה זו נסמכה הבקשה על משיח בן דוד, ובזאת מסתיימות הבקשות על ענייני העולם הזה. כעת באה הבקשה להישמעו את התפילה בברכת שומע תפילה, ובסמוך לזה לזו הבקשה לראות השכינה אלינו עין בעין כאשר נגלתה אל הנביאים ולחסידים וליוצאי מצרים בברכת ותחזינה עינינו, החותמת במילים המחזיר שכינתו לציון. במקום זה, אז כבר מדובר פה על לא בקשות של העולם הזה, אלא בקשות עליונות. אגב, שמתם לב שאצל אחינו הספרדים, כשאומרים ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, מה אומר הציבור? כן מאז. מאיפה הוא לקח את זה? מה, אבל בסידור לא כתוב כן מאז. בסידור של רבנו סעדיה גאון זה מופיע, כן. במקום זה יצייר חסיד לעצמו את השכינה כאילו יראנה בעיניו וישתחווה לה כדרך שישתחוו בני ישראל במדבר בגלות השכינה עליהם. הלא היא קריאת מודים בברכת הודיה כוללת עם ההכרה בטובת האלוה גם את ההודעה אליה. אגב, יש להיזהר, אנשים מגיעים למחזיר שכינתו לציון וקוראים עוד בטרם הברכה, מגיעים למודים כבר זוקפים. זה בדיוק ההפך. המחזיר שכינתו לציון, אמן, ורק אז קוראים. כן? אבל יש לי אולי למד קצת זכות על עם ישראל, שהם כבר רואים את השכינה חוזרת לציון עוד לפני סוף הברכה. ואחרי זו יברר ברכת עושה שלום, שהיא חתימת הכל, כדי שתהיה יציאתו מפני השכינה ופרידתו ממנה בשלום. שימו לב שזכינו גם לסיים את פסקה י' ט'. וואו, שלום.